חי תמיד איתי כוח.
הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
אנחנו מאזינים, אנחנו בשעה שנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה, אנחנו מאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות שנשלחו באמצעות האתר בשעה הראשונה, באמצעות הפקסים, ולאחר מכן שנותחם המאזינים ב-03-593-93, 03-593-93. כשיש תסמיני קורונה ואין חוש הריח, ההלכה היא שאין לברך בהבדלה בורים לפסמים. האם אפשר לברך ולהוציא את השומים בבור פרי הגפן, אף שאין לו טעם מלא של מיץ ענבים? אם הוא מרגיש טעם של מיץ ענבים, והוא נהנה, אפילו שהוא לא נהנה מזה כמו תמיד, הוא מברך על זה בורי פרי הגפן. אבל אם הוא לא מרגיש טעם של מיץ ענבים, אז בכזה מצב, הוא לא מרגיש טעם בכלל, הוא שותה מיץ ענבים, והוא לא יודע מה הוא שותה, הוא שותה מים, הוא שותה מיץ ענבים, הוא שותה מיץ תפוזים, הוא לא מרגיש שום טעם, אז בכזה מצב הוא לא יכול לברך וגם להוציא אחרים מדי חובה. אבל אם הוא מרגיש טעם של מיץ ענבים, אפילו טעם חלש, זה מספיק כדי לברך וגם להוציא אחרים מדי חובה. רציתי לשאול אם אפשר לקיים שיעור התאמנות עם מוזיקה וריקודים שבוע הבא ביום רביעי בלילה, ערב תענית אסתר? כן, תענית אסתר זה לא כמו שאר התעניות, שיש דברים שמחמירים בהם, כי זה לא תענית על דבר של צער, זה רק תענית, הרבה צם למצמים. אלה תשעה באב, יוזיין בתמוס, ארבע תוות, זה על חורבן הבית, אנחנו מצטערים על חורבן הבית, אבל פה עולם הצמים, תענית אסתר נגמר בסוף בטוב, אז למה צריך לצום? התשובה היא מכיוון שכשעם ישראל יצאו למלחמה, אז הם היו מוצמים. כל פעם, כל מלחמה שעם ישראל יוצאים, היו צמים. אז גם בזמן מרדכי ואסתר, הרי הם נלחמו ביום י' ג' ונחו ביום י' ד', ותושבי שושן נלחמו גם ביום י' ד' ונחו ביום ת' ו'. אז מכיוון שהם נלחמו באויביהם, הם היו צמים כדי שהקדוש ברוך הוא יענה להם ויעזור להם במלחמה שלהם מול האויבים. ולכן אנחנו צמים זכר לצום הזה. ככה מבואר ברמב״ם, וכך מביאה משנה ברורה בסימן תפרש פיוו, סעיף קטן ב', אף על פי שלכאורה לא מובן, אבל בסוף זה נגמר טוב, אז מה הבעיה? זה נגמר בסוף טוב, בסוף הם ניצחו, למה אנחנו צריכים לצום בגלל שהם צמו? כדי להזכיר לכולם שהשם יתברך, אני קורא את הלשון של המשנה ברורה במקום, בסימן תפרש פיוו, סעיף קטן ב', כדי להזכיר לכולם שהשם יתברך רואה ושומע כל איש בעת צרתו, כאשר יתענה וישוב אל השם בכל לבבו, כמו שעשה בימים ההם. זאת אומרת, התענית של תענית אסתר, זה בא לתת לנו מוסר השכל. תדע לך, אתה נמצא בצרה, אתה נמצא באיזהו מבוי סתום שלא נראה לך שמישהו יכול להוציא אותך מהצורות שלך. תדע לך, אם אתה תשוב בתשובה שלמה, ותתענה, הקדש ברוך הוא יעזור לך. כמו שהוא עזר בימי מרדכי ואסתר, ליהודים שהתענו, והקדש ברוך הוא נתן להם לנצח במלחמה. זה הסיבה של תענית אסתר, זה לא סיבה של צער, ולכן אין בעיה לעשות את השיעור התעמלות המדובר. כשיש מניין בחוץ, וחמישה גברים בפנים, ואחד בתוך החמישה שבפנים אומרים קדיש, האם מותר? הרי אין מניין בבית הכנסת. בעיקרון, המשנה ברורה פוסק בסימן נ"ה, בסעיף קטן י"ז, בסעיף קטן נ"ו, שזה שאומר קדיש צריך להיות בתוך עשרה. אבל אם בתוך העשרה הוא לא נמצא, הוא נמצא מחוץ לעשרה, מחוץ למקום של העשרה, ויש שם פחות מעשרה, הוא לא יכול להגיד קדש וקדושה, כי במקום שהוא עומד אין מניין. זה באופן שיש עשרה וחמישה מחולקים אחד מהשני. בציור שלנו זה יותר טוב, למה? כיוון שהם רואים אלו את אלו. כיוון שאלו שבפנים רואים את אלו שבחוץ, ולדעת פוסקים רבים זה מצטרף, אף הפי שלכתחילה אנחנו לא מצרפים, אבל לפחות בדיעבד זה ודאי מצטרף, אז בציור שלנו אפשר לומר קדיש. אם יש אפשרות שזה שאומר קדיש יצא החוצה כדי לומר את הקדיש לאיפה שיש עשרה, זה עדיף. אבל אם אין את האפשרות הזאת ורואים אלו את אלו, זה גם כן מספיק לאמירת הקדיש, כי אפילו לתפילה במניין זה בשעת הדחק מצטרף, כי אחרת המשלבורה וברכי יוסף, כל וחומר פה. אדם באמצע קריאת שחרית, ברכות קריאת שמה, שומע ברכות עץ אדמה, אם יענה אמן. לא. אמן עונים רק באמצע פסוקי דזמרה, אמן דברכות. באמצע ברכות קריאת שמה לא עונים אמן דברכות, אלא רק קדוש וברוך בקדושה, וחמישה אמינים של הקדיש. אנו גרים ליד הקריה החרדית בבאר שבע, וחשוב לנו לדעת בצורה ברורה וחד משמעית מה דיננו לגבי שושן פורים. גם השנה וגם בכל שנה. האם לנהוג אותו מספק? או שאין כלל ספק ואין מקום לחשוש כלל, ולכן אני נהוג רק י' ד' בלבד, בלא שום פיקפוק? נציין שהמרחק בין הקריה החרדית לעיר העתיקה בבאר שבע הוא 10 דקות נסיעה, וכן שאנו ספרדים למקרה שזה משנה בדין. זה לא משנה אם ספרדים או אשכנזים. לגבי גוף ההלכה, ההלכה היא שכל הערים שהן מסופקות, שאנחנו מסופקים בהם אם הן מוקפות תחומה מימות ישוע בן נון או לא, הם קוראים ביהודה לתים ברכה, ובתדבב קוראים בלי ברכה. ומקיימים את יתר מצוות היום. למה? כיוון שיש לנו, יש לנו ספק. אבל זה הכל דווקא, הערים המסופקות שהם בעצמם יש צד שבזמן ישוע הם היו מוקפות, כמו צפת, באר שבע, לוד, יפו, אקו, חיפה. אבל השכונות החדשות שנבנו לאחר מכן, שהם נקראים סמוך לספק, הרי זה ודאי, ניקח את באר שבע, זה ודאי שכל השכונות החדשות בבאר שבע לא היה בזמן יהושע בן נון. יש באר שבע עתיקה, יש צפת העתיקה, יש יפו עתיקה, אקו עתיקה, חיפה עתיקה. שם אנחנו מסופקים אם זה היה מוקף חומה בימות יהושע בן נון. לא כי סוף סוף זה ערים ותיקות. זה ערים שהוזכרו בחזל, הוזכרו במקראות. אנחנו אומרים, יכול להיות שהם היו מיושבים בזמן יהושע ומוקפים חומה בזמן ישוע. אז מקיימים שם מספק גם בתתוו. כמובן, מגילה בלי ברכה ותתר מצוות מגיימים, אבל ברגע שאנחנו מדברים על השכונות החדשות, זה נקרא סמוך לספק. סמוך לספק, דעת ברכי יוסף, והביאור הלכה בסימן תפרש פי חצי יפבט, דיבור המתחיל או שסמוכים, שהם לא עושים שום מצווה ביום תתוו. אז לכן, לפי השיטה הזו, כל הערים שהזכרנו, צפת, באר שבע, לוד, יפו, אקו, חיפה, רק העיר העתיקה שבהם, הם גרים שם אנשים עדיין, מקיימים את המצוות ביום תתוו כולל, חוץ מימודלת עם ברכה, גם ביום תתוו בלי ברכה וגם את יתר מצוות מקיימים. אבל כל השכונות החדשות לא מקיימים. למעט טבריה, בטבריה היא מוקפת חומה בגלל הים, הגמרא אומרת שזה ספק אם זה קרה מוקף חומה ולכן מקיים שם גם בתתוו, אבל לא בטבריה החדשה. דיינו, לא בטבריה אלית, לא בטבריה שיקון ד' ומעלה, רק בטבריה עד קריית שמואל, כולל קריית שמואל, שם צריך לקיים יומיים, כי אנחנו באמת תולים שיכול להיות שהעיר הוותיקה הייתה גם שם, אף על פי שאם רואים לפי החומה, בטבריה זה יותר באזור של השכונות למטה, במרכז העיר. שם נמצאת החומה, אבל זה לא ראיה בכלל, לכן גם קריית שמואל, עד קריית שמואל כולל, מקיימים בטבריה יומיים, אבל מלמעלה מקריית שמואל, כל הטבריה העילית, לא. מרן החזון איש, בסימן קוף ממגים מסיף קטן ג', הוא נוקט שגם הערים החדשות שנבנו בסמוך לערים המסופקות, חייבים בקריאת המגילה ושאר המצוות ביום תתווה, כי סוף סוף זה סמוך למקומות המסופקים. ולכן, לדעת החזון איש, גם בבני ברק, כיוון שיש רצף של בתים עד יפו, צריך לקרוא גם בתתוו, השנה זה לא נפקא מינה לגבי גרת המגילה, כי קוראים שניהם ביודלת, אבל נפקא מינה לגבי שער המצוות. אם זה סעודת פורים ומתנות לאביונים ביום ראשון, אם זה על הניסים ועבר המלאק ביום שבת, ועבר המלאק לא מוציא ספר תורה בשביל זה על הניסים. למעשה, תלמידי החזוניש נוהגים כחזוניש, אין החינמי. אבל יתר העולם נוהגים כהכרעת המשנה ברורה, וגם החזון עובדיה ככה כותב מעיקר הדין, שלא לא מקיימים את כל מצוות ביום תתוו, לאלו הסמוכים לערי הספק, שזה כל השכונות החדשות שנבנו בסמוך לערים הוותיקות, כפי שהדגשנו, ולכן לצורך השאלה על באר שבע, על אזור הקריה החרדית, לאו דווקא אזור הקריה החרדית, כל באר שבע, חוץ מממש אלו שבעיר העתיקה, שאני למיטב ידיעתי בכלל לא גרים שם אנשים, אז אין שום חובה ושום מצווה לעשות את גם את יום תתווה. האם מותר להשתמש בקריים קרמיות של כל השנה לפסח? לכתחיל אם אפשר להחליף מחליפים, ואם לא, אז צריך לנקות את זה טוב טוב, כמובן 24 שעות לא להשתמש, ולהשתדל במהלך כל הפסח, לשפוך על זה קצת מים חמים, להשתדל במהלך כל הפסח, שגם התחתית של הסיר וגם המשטח של הקריים יהיו יבשים. היום יש דבר שקוראים לו מין סיליקון כזה ששמים אותו על הקיריים, וזה בעצם קוראים לו מתאם אינדוקציה, אבל זה יכול גם להשתמש לדברים אחרים, שזה ודאי טוב בשביל הדבר הזה. זה ממש חציצה בין הקיריים לסיר. בעניין מעשר כספים למי נותנים? נאמר לי שנותנים לעניים. מה העניין? כל מיני מוסדות? מה העניין כל מיני מוסדות, גופים שעושים דברים לשם שמיים ולא מוגדרים בעניים, ארגני עזרה לזוגיות, פריות, קשרות, מביאים חדשים לישיבות למדרשות. מעשר כספים באמת שמצוותו הגדולה לתת לעניים עמלי תורה. אבל כל דבר מצווה, מעיקר הדין אפשר לעשות במעשר כספים. אז לכן כל דבר שהוא מוגדר כמצווה, אפשר לעשות אותו במעשר כספים, אבל אל תיתן את כל הכסף על המטרות הללו, אלא חלק מהכסף בהחלט לתת לעניים עמלי תורה. אברכים שהם עמלי תורה, זה המצווה הכי גדולה לתת להם, אבל גם למקומות אחרים אמרנו שאפשר, כי זה צורכי מצווה. בליל שבת, לאחר שחזרנו בבית הכנסת, גילינו ששכחנו חסות את הסירים. האם היה מותר לנו לקרוא לגול ובקש ממנו שחסה את הסירים בסמיכות? הכיסוי של הסירים, יש איתו שתי בעיות. בעיה אחת שזה התמנה בשבת, בעיה שנייה שאם יש בסיר דברים לא מבושלים, זה נקרא זירוס בישול. אם יש בסיר דברים לא מבושלים, זה זירוס בישול. אז אם באמת יש שם דברים לא מבושלים בסיר, אז אסור לקרוא לגוי ולומר לו שיעשה את הפעולה הזאת, מכיוון שיש פה עניין של חשש דאורייתא בזירוס בישול. כפי שכתב במשנה ברורה בסימן שי"ח סעיף ד' שזירוס בישול גם על ידי גוי אסור. אבל מרן הרב עובדיה באמת נוקט שמחלוקת הפוסקים מותר על ידי גוי, גם כשמדובר במחלוקת של ספק דאורייתא, כמו לך שנצטנן, או שלא הגיע, או שהגיע לבן דרוסאי ולא התבשל בישול מוחלט. ולפי שיטה זו באמת, אז מותר לומר לגוי. המשנה ברורה נוקט לא כך, אלא שמחלוקת הפוסקים בדאורייתא אסור על ידי גוי. לגבי התמנה, אז אם מדובר שמכסים את כל הסירים, פשוט שאסור, כי זה איסור, איסור גמור, מדרבנן, לחסות עם סמיכות בשבת סירים, אם חסו לפני שבת, אז מקילים, לפחות מצד המנהג, בני ספרד מגילים, ובני אשכנז, אם זה לא כיסוי מוחלט, אף על פי שלדעת השולחן ערוך בפשטות, בראשון זין סעיף ח' זה אסור, אבל נהגו להקל בדבר הזה, למי שנהג כמובן, כן? ובני אשכנז, אם זה לא כיסוי מוחלט, אבל אם באים לחסות בשבת, אם זה הכיסוי לפני שבת והוא נפל בשבת, או שהוציאו ומחזירים, זה בסדר, אבל לחסות לתחילה בשבת, זה מבאר בסימן ראשון זין סעיף א' שזה אסור, וזה איסור ברור, ולכן גם לדגוי אסור. אם זה לא כיסוי מוחלט, אלא כיסוי חלקי, לבני אשכנז מותר, כבר ברש נון ג' סעיף א', שהתמנה במקצת מותרת, ולבני ספרד, הדבר הזה אסור. ואם רוצים לעשות את זה על ידי גוי, אז פה זה יותר קל גם לבני ספרד, מכיוון שזה מחלוקת הפוסקים בדרבנן. כיוון שזה מחלוקת הפוסקים בדרבנן, אז יותר קל גם לבני ספרד על ידי גוי. אז מסקנת ההלכה, אם רוצים לחסות את הסירים בשבת, על ידי יהודי אסור, כיסוי ראשוני בשבת, כן? על ידי יהודי אסור, לבני ספרד אפילו כיסוי חלקי, לבני אשכנז רק כיסוי מלא, כיסוי חלקי מותר. על ידי גוי, אם זה מבושל כל צורכו מה שיש בסיר, אז מותר גם לבני ספרד. ואם מה שיש בסיר לא מבושל כל צורכו, אז בכזה מצב אסור גם לבני אשכנז. על ידי גוי, כפי שאמרנו, מחלוקת. לדעת המשנה ברורה אסור, לדעת החזון עובדיה מותר. בטישו נשלף, כאשר בקו התפר שממנו יוצאים הטישוי נמצאים אותיות. האם יש בעיה לשלוף טישו כאשר ששלופים מתחברים האותיות? אין בזה שום בעיה. כמובן, במשנה ברורה בסימן שינמם סיף קטן י' ז', כיוון שזה נעשה בצורה תדירה, אז זה לא נקרא כותב המוחק, בפרט שלא מתכוונים פה לכתיבה ולמחיקה. לכן הדבר הזה מותר. משנה ברורה שם דן לגבי ספר שכתוב בחודי דפיו, כיתובים, וכשאתה פותר וסוגר, אתה מוחק וכותב. אומר המשנה ברורה, אף על פי כן זה מותר, כיוון שזה עשוי לכך. כיוון שזה עשוי לכך, אז לכן זה מותר, אבל מכל מקום אומר המשנה ברורה, נכון להחמיר כשיש לו ספר אחר, כיוון שסוף סוף יש פה צד של מוחק וכותב, אפילו שלא מתכוון לזה, נכון להחמיר כשיש לו ספר אחר. אז גם פה, אם יש לו חבילה של טישו אחרת, שישתמש בחבילה אחרת. אם אין לו חבילה אחרת, מותר לכתחילה להשתמש בחבילה הזו. זה בהנחה שזה ממש מתחבר, אבל אם זה רק נראה לו שזה מתחבר, וזה לא ממש נצמד אחד לשני, אז גם אם יש לו חבילה אחרת לא צריך להחמיר, אבל אם זה ממש מתחבר, אז כפי שאמרנו, צריך להחמיר אם יש לו חבילה אחרת. אם לא, אז לא צריך להחמיר. עד כאן פקסים ושאלות באמצעות אתר להיום, 03-593-93-03, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. כל מה שאתם צריכים זה קפה פלטינום. אז, אם יש לכם פלטינום של קפה אליט בבית, תנו לנו לפנק אתכם. עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר, שחקו ראש בראש על שאלות בנושא קפה, ואולי תזכו במארז מפנק מתנת פלטינום של קפה אליט. זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום בשתיים, כאן בכולך. השמחה מתחילה. משלוחי המנות השנה עולים ברמה וניתנים בשמחה. עם בקבוק יין טפרברג. יקב טפרברג. דור חמישי לאהבת יין. הזרה. מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת. במקום לקנות תנור חדש, בשי עוגן מחליפים חצובות, מבארים, מגשים, כפתורים, ויש לכם תנור חדש. שי עוגן, רחוב יפו, 128 ירושלים, מול שוק מחנה יהודה.
שימו לב, בשי עוגן ירושלים, כל החלקים לתנורי אפייה לפסח במשלוח מהיר עד בית הלקוח. 02-538-9550.
נהגים יקרים, בתקופה הקרובה יחלו עבודות לשדרוג רחוב דוד המלך. במסגרת העבודות, הרחוב ייחסם לתנועה במקטע שבין הרחובות לינקולן לוושינגטון. מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות. אנו עושים מאמצים לצמצום ההפרעה לשגרת החיים. תודה על סבלנותכם.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מזגנים, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות, חיסול מלאי החורף, בסניפים, באתר ובכוכבית 5018, עד הפריט האחרון.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
מורה דובה, משקה אלכוהולי מהמתכון הסודי בכשרות מעודרת. מורה דובה, להשיג ביש חסד ובחנויות המובחרות או בכוכבית 2509. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
התקופה הזאת קשה לכולנו, אבל לחלקנו היא קשה הרבה יותר. משרד הפנים בשיתוף הרשויות המקומיות יעניק לזכאים כרטיסים נטענים לקניית מוצרי מזון באופן מכובד מהחודש הזה ובשלושת החודשים הבאים. זכאים אוטומטית כל מי שמקבלים יותר מ-70% הנחה בארנונה לפי מבחן ההכנסה, ואזרחים ותיקים הזכאים לגמלת הבטחת הכנסה. לא קיבלתם כרטיס? בדקו את זכאותכם ברשות המקומית. פרטים במוקדים העירוניים ברשויות המקומיות. מוגש מטעם משרד הפנים, כפוף לתנאים.
מהמטבח שלי בספשייל פורים מיוחד. השפית מירי זורגר במשדר וידאו מיוחד בשיתוף לוטוס, והפעם מתכונים מגוונים במיוחד לפורים. רוצה לצפות בחינם במשדר? שלחי את המילים פורים עם זורגר למספר 055-333-9393 או כנסי להרשמה באתר כל חי ותקבלי את הלינק. ספשייל פורים עם מירי זורגר בשיתוף לוטוס, יום שני י' באדר 22 בפברואר בשעה 9 בערב. מחכים לך.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
שלום לרב.
שלום וברכה.
הרב הזכיר לפני כמה זמן שאם חיממו מאכל במיקרוגל והמיקרוגל היה מאוד מלוכלך, אז הרב, אם הבנתי נכון, הרב אמר שכן צריך להמתין 6 שעות.
אם המיקרוגל היה מאוד מלוכלך וחיממו שם מאכל פרווה, אז צריך להמתין 6 שעות, אבל זה בוא נאמר שזה משהו קיצוני. בדרך כלל זה לא מאוד מלוכלך, ולכן ביחד עם חלב לא, אבל בזה אחר זה כן.
כן, אני שואל רק, איך זה יוצא מהסוגיה? לכאורה הדין הוא שרק, המנהג הוא רק בתבשיל. כן, רק תבשיל, ואני אומר...
ברגע שיש לך תפנות של מיקרוגל שהן מלאות בשיעורים של בשר, ואתה מחמם שם עכשיו דבר פרווה כמו בורקס או כל דבר אחר, אז על ידי החימום, הרי שם איך זה מתחמם, יש גלים אלקטרומגנדיים, הם מחממים את המאכל, ואז המאכל מתחמם ומחמם את התפנות, ואז התפנות בחזרה מבליעות לתוך המאכל, ויש פה בהחלט בליעה של דבר בשרי, ולכן צריך להמתין 6 שעות.
אני מבין, אבל זה...
אבל שוב פעם, אני מדגיש, זה ציור מאוד רחוק. בדרך כלל, לפי רוב, זה מאוד מעט ולא צריך להמתין 6 שעות.
אני רוצה לשאול מקרה מאוד נקודתי. בישיבות מצוי, לוקחים כף מהעוף, אחרי זה לוקחים את האורס, דוגמה. כן מתערבב רוטב, אבל לכאורה המנהג זה רק תבשיל של בשר. עיקר הדין, ההלכה, זה שרק הבשר עצמו צריך להמתין 6 שעות. מנהג ישראל זה להמתין גם על התבשיל.
קודם כל, מה זה מנהג ישראל? זה ראשוני. מה זה מנהג? זה תוספות, זה עוז, זה ראשוני.
זה ראשונים.
תסתכל את הבית יוסף באורחיים קופאין ג' זה סוללה של ראשונים, שאומרים צריך להמתין 6 שעות. הבית יוסף מביא שיש חולקים, אבל הוא כותב, אין לפרוץ גדר.
כן, אבל כולם יודעים שהסוגיה דיברה רק על בשר ממש.
כן, זה לא, אז אל תגיד מנהג, זה לא מנהג, זה ראשונים. כשאתה אומר ראשונים, קבוע לך, זה לא מנהג.
נכון, לא.
זה ראשונים, זה לא דין הדגמרה, תגיד, זה לא דין הדגמרה, אלא זה דין הראשונים, כמו אלפי פסקים בשולחן ערוך, זה בנובע מהראשונים, כן.
כן, אבל והסבירו שהכוונה שתבשיל, תבשיל בשרי, אבל אם זה לא תבשיל בשרי, למה, איפה זה נכנס הגדר הזה של
ה... אז מה זה נקרא, תבשיל בשרי?
שהיה שם בשר, וכשאכלת מהרוטב, אז אתה צריך להמתין 6 שעות, אבל אומר, פה, בציור
של... אז יש שח, יש שח מפורש לא ככה. יש שח מפורש, ביורה דעה בסוף סימן פיתת, שהשח כותב שגם אם זה לא יתבשל ממש, אלא רק שעריות, זה גם נקרא תפשי של בשר. אלא, אומר השח, אם זה מאוד מאוד מועט, אז לא מקפידים. אז לכן, מה שאתה אומר בישיבות, שמכניסים כף מפה לשם, אם זה מעט, או אפילו בכל מיני חנויות של אוכל, שיש שם גם פרווה וגם בשרים, מכניסים כף מפה לשם, והכף הייתה עם קצת לכלור, והתערבב, לא מרגישים שום כלום, אז אתה צודק, לא צריך להמתין 6 שעות. וגם במיקרוגל זה בדרך כלל ככה. אני דיברתי על בפירוש של ציור קיצוני.
אז הגדר הוא, הרב אומר שזה באמת, זה לא גדר של תבשיל, אלא כל עוד זה בעצם משהו ש...
כל עוד יש פה משהו שהתערבב ביחד, כן.
הבנתי. תודה רבה.
ברוך תהיה.
תודה רבה.
שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, בשבתות האלה שמוצאים יותר מספר תורה אחד, שקצת מבוכה בבתי כנסת ספרדים בין כמה מנהגים, בעניין הגבעת ספר התורה. להגביע את שתיהם, להגביע רק אחד.
המנהג המקובל אצל הספרדים שמגביעים את הכל ביחד. אם זה אחד או שתיים או שלוש, מגביעים את כולם ביחד בזמן ההגבעה.
הבנתי. איפה המקור של זה? פשוט היה, זה קצת
דיבור בבית כנסת. צריך להסתכל בקף החיים, או בהלכות פסח, או בהלכות חנוכה, ששם מדובר על הוצאת 2 ו-3 ספרים, כמדומני שזה שם הובל, לא בטוח כמדומני. אבל זה המנהג הרווח. זה המנהג הרווח.
דווקא, אני רואה הפוך, בבתי כנסת, רואה חוסר ידיעה, אבל אני רואה שהרבה, כמה פעמים אמרתי להם להגדיר את הכל. ציבור אומר שהמנהג הוא להגדיר רק את הספר התורה הראשון שקוראים.
לא, לא מה שידוע לי. לא מה שידוע לי, אבל אני בלי נדר אשתדל, אם אני לא אשכח, לבדוק את המקור של זה, ואני, אם אני לא אשכח ואני אמצא, אני אתייחס לזה בלי נדר שבוע הבא.
שכח גדול, תודה.
ברוך תהיה, תוך כדי אני נזכר שלפני שבועיים עלה מאזין ושאל אותי על גידולי מים. גידולי מים לגבי שמיטה, האם יש בזה איסור? לא, לגבי ברכה אז דיברנו שמברכים על זה שהקוניה בדבורה, אבל בדיעבד אם ברוך פרי העץ או ברוך פרי אדמה לפי המנצא את חובה. לגבי שמיטה, אז באמת כתבנו על זה בהליכות שמיטה, שאין בזה איסור בשמיטה, מותר לך תחילה לגדל גידולי מים בשמיטה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין.
שלום וברכה.
שלום.
יהיה טוב, קודם כל יישר כוח גדול על התוכנית.
תודה.
תודה על הידע, על ההיקף ועל החלישות הדעת. רציתי בבקשה לשאול, לגבי ברכת הריח, האם יש לזה שיעור של זמן בין ברכה לברכה, נפקמין אלה לשבת, למאה ברכות להשלים.
אין שיעור של זמן בברכת הריח בין ברכה לברכה, כל זמן שהוא כיוון והוא לא השיח דעתו, דיינו שהוא, נגיד הוא לקח שעה שמונה בערב, הדסים, והוא בערך בורא עצי פסמים, על דעת להמשיך ולהריח. אז בכזה מצב, גם אחרי שעתיים, שלוש, כל זמן שהוא לא ישן, שינה חצי שעה על מיטתו, וכל זמן שהוא לא יצא מחוץ לבית לחצי שעה, הוא לא חוזר ומברך שוב.
ואם יש לי ליד הבית עץ, זה בכל פעם שאני עובר ויוצא וחוזר, מותר לברך?
אם מראש תכננת כל הזמן להריח פה, והיציאה וחזרה הייתה תוך חצי שעה, אתה לא חוזר ומברך. אם לא תכננת מראש להריח כל פעם, אלא רק הפעם הזאת, או שיצאת וחזרת אחרי חצי שעה, אתה חוזר ומברך. כדאי להסתכל בספרנו הליכות ברכות, בסימן רשיות זין, סעיף זין, שכתבנו על זה בעריכות גדולה עם הרבה דוגמאות. אבל בתור עזרה ראשונה, אז כפי שעניתי לך.
אוקיי, ועוד שאלה לגבי הקורונה, בין חוש ריח, צריך לברך?
אסור לברך. אם אדם אין לו חוש ריח, אסור לברך, וגם לא להוציא אחרים מדי חובה בהבדלה.
אז מה עושים? נשים?
לא עושים כלום. לא עושים כלום.
פשוט. תברך
לך? אז אם נגיד הוא ראש המשפחה, ו... יש לו קורונה והוא לא מריח, אז הוא יסגיד את כל ההבדלה. כשהוא מגיע לברכת הריח, אחד בבני הבית הגדולים מעל גיל מצוות, אם יש בן אז בן, אם לא אז בת, או האישה, יברכו ויוציאו את כולם מדי חובה.
ושאלה אחרונה לגבי שבת זכור, לגבי הפרשה, אם יש חיוב...
כן, אבל הבעיה שאנחנו הקצבנו לכל מאזין שאלה אחת, וזה קצת מביך אותי, שאני אצטרך חלילה להיכנס לאיפה ואיפה.
Okay.
ברוך תהיה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
שלום. שמעתי בשידור, שראיתי בעניין חולי קורונה, שלא צריך לברך. עכשיו השאלה שלי ככה, אדם ששותה כוס מים...
שוב פעם, לא צריך לברך בריח אם הוא לא מריח, ובטעם אם הוא לא מרגיש טעם בכלל. אבל אם הוא מרגיש טעם חלש, או טעם של מרקם, כן צריך לברך.
תשאל, לגבי מים, אדם תמיד כל השנה ששותה מים הוא לא טועם את הטעם, כל הענה זה על הצמצות תמיד, הוא נהיה רבי מהשתייה. לגבי, הוא לא ירגיש, אם הוא יכול לקורונה, הוא לא ירגיש טעם הבדל במים. יהיה לו אותו טעם בדיוק, אותו רוויין בצמה, אותו ענה בדיוק. תשאל, שותה לברך על מים. או שבזה כן, או שבזה הרבה שכן יברך.
לא, אז אני רוצה לומר לך שגם במים אדם נהנה מהם. הנאה נמצאת בסוף הגרון, זה נקרא החך, בסוף הלשון, סליחה. סוף הלשון בחיבור לגרון, שם האדם מרגיש את ההנאה מהמאכל. אדם שהוא לא חולה קורונה, הוא מרגיש את ההנאה מהמים לא בזה שהוא רווי, על זה לא מברכים. מברכים על הנאת החך. חולה קורונה שאין לו טעם בדברים אחרים, דיינו, הוא שותה מיץ והוא לא שם לב, שזה מיץ או יין, כלום, פשוט כלום, אז גם במים הוא לא ייהנה מהמים והוא לא יברך.
אבל המציאות הוא שאדם שישתה מים הוא לא ידע אם הוא חולה, אם הוא חולה קורונה או לא. זה ראייה כאילו שהוא לא, אין באמת טעם במים.
זה לא נכון מה שאתה אומר. זה לא נכון מה שאתה אומר. אם אדם באמת אין לו שום טעם במאכלים, גם במים הוא לא ירגיש שום טעם.
אפילו שום
טעם. ואם יש לו טעם במאכלים, גם אומר, גם המים יש להם טעם, טעם של מים.
באמת.
בוודאי, טעם של מים, אתה נהנה מהמים. בדוק.
בסדר.
ברוך תהיה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
הרב, אפשר לשאול שאלה?
בוודאי, בשביל זה עלית, לא?
כן, הרב, יין שהיה מגולה כל הלילה, האם אפשר לקדש עליו בשבת?
יין שהיה מגולה כל הלילה, אף על פי שברכתו לכתחילה בורא פרי הגפן, אבל אי אפשר לקדש עליו בשבת. למה? משום הקריבה עונה לפחתך, הרצחה או יישא פניך. אדם שיש לו יין מגולה, הוא לא ייקח וייתן אותו לאדם חשוב, אז אף על פי שמותר לשתות אותו, כי לא כבדינן, לא מקפידים היום על גילוי, כמובן ברשעין ב' סעיף א', אבל לקדש עליו לא מקדשים עליו, כך פוסק השולחן ערוך, בסימן רשעין ב' סעיף א', שיין גלוי, לא מקדשים עליו, אף על פי שמברכים עליו בורא פרי הגפן, ומותר לשתות אותו.
כן.
ברור?
כן, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול בבקשה לגבי תפילה בציבור. אם אנחנו 9 ואחד לא מתפלל, הוא רק עונה אמן, האם זה אותו דבר לגבי המעלה של התפילה?
הוא לא מתפלל אתכם בכלל, הוא רק משלים לכם עניין, כן?
רק משלים כן. עניין.
יש בזה מחלוקת בפוסקים. יש פוסקים שסוברים, וככה מדייקים מהרמב״ם, שאם יש 6 אנשים, שזה רוב מניין שלא התפללו, ויש עוד 4 שהתפללו, זה נחשב תפילה במניין. אבל יש פוסקים שסוברים שלא, זה לא נקרא תפילה במניין. תפילה במניין זה רק שהעשרה ביחד, שעוד לא התפללו, מתפללים ומתחברים, וזה נקרא תפילה במניין. אפשר לענות דברים שבקדושה, אבל זה לא תפילה במניין, זה מחלוקת בפוסקים. לכן, לכתחילה, בוודאי, בוודאי, שאנחנו משתדלים להקפיד בפרט בתפילת שחרית ומנחה, שיהיו 10 שלא יתפללו. אבל בשעת הצורך, קל וחומר בשעת הדחק, מקילים כל שיש רוב מניין. ברור?
האם יש הבדל בין מנחה לערבית?
אמרתי, שחרית ומנחה יותר חמור מערבית. בערבית יותר מקילים, אגב שגם זה לא פשוט, אבל תפילת ערבית בגלל שהיא סודה רשות, אז לכן הפוסקים כותבים שיותר אפשר להקל, אבל גם בזה לכתחילה צריך להשתדל עד כמה שאפשר להקפיד שיהיו 10.
לכתחילה צריך להקפיד.
כן. גם המשנה ברורה בסימן סמ"ו, סעיף קטן מדי, ככה משמע, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
כן, שלום וברכה. רציתי לשאול, אפשר לעשות בדיקת קורונה יום שישי? אולי המעבדה תבדוק את זה בשבת?
לא אולי, בטוח. לא אולי, בטוח. בטוח היא תבדוק את זה בשבת, ואז אנחנו צריכים לבוא ולשאול, האם זה פיקוח נפש או לא פיקוח נפש. אז אני חושב שזה לא פיקוח נפש. למה? כי נגיד שהמדובר יש לו קורונה, נגיד שיש לו קורונה, שיתנהג כאילו יש לו קורונה, שישמור בידוד, שישמור מרחק, כאילו יש לו קורונה. הרי לא מדובר בבן אדם שלא יכול לנשום, כי אז הוא כבר בזמן היה בבית חולים. מדובר בבן אדם שיש לו תסמינים או ספק תסמינים. אז מה ייתן לך ומה יוסיף לך אם תדע שיש לך קורונה במוצאי שבת, או תדע שיש לך קורונה ביום ראשון בערב? מה יהיה נפקמינה? אין בזה פיקוח נפש, אלא מה? תתנהג לחומרה, כאילו יתנהג לחומרה אותו בן אדם כאילו הוא חולה קורונה, ולא יכשיל כביכול את אותם הבודקים בחילול שבת שלא לצורך. אלא אם כן מדובר באדם שיש לו הכרח, הוא צריך לנסוע או להיות באיזה מקום, וזה מאוד חשוב לו היום הזה. זאת אומרת, אין לו בעיה שלא יבדקו בשבת, אבל אם הוא ימסור ביום שישי, אם הוא ימסור ביום ראשון, זה יהיה תשובה רק ביום שני. אם הוא ימסור ביום שישי, אלא במוצאי השבת. זאת אומרת, הוא לא צריך שיבדקו בשבת, אבל הוא צריך את היום וחצי הזה של יום ראשון,
לא, זה בדיוק, אני צריך, הבת שלי צריכה לצאת מבידוד בגלל ששתי בדיקות, והבדיקה, אם היא רוצה לחזור ללימודים ביום ראשון, היא צריכה לעשות בדיקה ביום שישי. אם היא תלך ליום ראשון, זה ידחה ליום שני.
ואם היא תעשה במוצאי שבת את הבדיקה?
אז אני מאמין שעד שהתוצאה תגיע זה ייקח זמן.
כן.
עשיתי פעם בלילה וזה רק הגיע בלילה למחרת.
כן, אז בכזה מצב, כפי שאמרתי, בגלל שיש צור, התחלתי לומר זה מותר, למה? כמו שאני, לא ביקשתי בהם שיבדוקו בשבת. אני לא ביקשתי בהם שיבדוקו בשבת. מבחינתי שיבדוקו את זה במוצאי שבת. אני יכול לעשות בדיקה ביום שישי, יבדקו את זה במוצאי שבת או לפני שבת, ויודיעו תשובה במוצאי שבת בלילה, והכל בסדר. אז כמו שאני לא ביקשתי מהם שיבדוקו בשבת, יש להם אפשרות לבדוק בשבת, אז שיש צורך, הדבר הזה מותר.
הבנתי, יש הכוח גדול, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, אנחנו בבית, אני ואשתי מברכים על השניצל עם מזונות, אנחנו נהנים מהפירורי לחם, אנחנו גם שמים הרבה. רציתי לשאול, שמתי לב שהשניצל, אני שם 27 גרם, אני יודע שמברכים על זה על המחיה, אבל אני קצת בספק, כי זה תלוי בכמות שניצלים, בזמן אני צריך לחשבן את זה ממש עם סטופר, אז האם אני יכול לכתחילה לאכול פשוט שניצלים ולא לברך על המחיה, כי אני מסופק על ה... על הכמות של השניצל,
אתה מסופק, ממש... אנחנו מדברים קודם כל ציפוי שהוא ציפוי עווה, כי אם הוא דק זה שהכל ציפוי עווה שברכתו מזונות,
הוא עווה ואני נהנה מזה,
ואתה נהנה ממנו, ואתה מסופק אם יש בשיעור, בציפוי שיעור של על המחיה, ואז אתה צריך לברך על המחיה, או שאין שיעור על המחיה ואז אתה צריך לברך נפשות. אני אגיד לך פשוט מה לעשות, אז לא פשוט, לא צריך לבדוק את זה, פשוט תיקח עוד קרקר אחד או שתיים ותברך על המחיה, בלי ספקות. מה הבעיה?
זה לא תמיד פשוט, כי השניצלים צריך לאכול אותם במהר ויכול את הקרקר ביחד בשביל וחצי דקות, זה לא כזה פשוט.
זה מאוד פשוט, כיוון ששלושה קרקרים קטנים זה כבר על המחיה. כמה זמן לוקח לאכול שלושה קרקרים קטנים? אז אתה לא צריך לאכול שלושה, קרקרים. אתה צריך לאכול בסך הכל שני קרקרים קטנים. בוא ניקח פטיבר, הקטנים, לא הגדולים, כן?
כן.
ואז תבין את הגדלים של הקרקרים, כי לא מתאים לאכול פטיבר עם שניצל, כן? הפטיבר הקטנים, שלושה אחדים כאלה זה כבר על המחיה. עכשיו אתה לא צריך שלושה, אתה צריך אחד, אחד וחצי, רק כדי להשלים לך את הספק. אז מה הבעיה? פשוט מאוד, לא תתעצל.
בעיקרון לכתחילה זה בעייתי, נכון? בדי שעדיף את מה שעדיף.
בוודאי, אתה לא יכול לאכול ולהכניס את עצמך לספקות, זה לא הולך ככה.
זה מה שאני אומר, בסדר. אפשר משהו קטן לשאול את הרב?
שבוע הבא בשמחה, כי המאזינים שלא יפרח. ברוך תהיה. שם, עוד שבוע הבא אין תוכנית, כי זה פורים, עוד שבועיים, טוב. ברוך תהיה, שלום ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
ערב טוב, אני רוצה קודם כל להגיד חזק וברוך לרב, על השיעורים, הספרים, ממש נהנים ומחכימים, יישר כוח לרב.
תודה.
רצינו לשאול הרב לגבי, דתנו קצת בכל, לגבי עניין של גריסים. גריסים, יש גריסים רגילים, גריסי פנינה, לגבי, נגיד, סוגיה של אם שמים את זה במרק ירקות, ולגבי חמין, שיש כאלה שמים את זה בפנים, שמים את זה בסקית, שיוצא אחד אחד, קצת, אם הרב יכול להגיד לנו, יש בזה כללים.
כן, יש כללים מאוד ברורים, אני אקדים ואומר שכדאי להסתכל, אני ממליץ מאוד להסתכל בספרנו, בסימן רשחת, על נושא של הגרסים, כי שם פתחנו את העירייה בצורה מסודרת, עם המון... נפקמינות הלכתיות, זה בסימן רשחי צעיף י' ד' ובסימן רשחי, שם כתבנו גם לגבי מראה גריסים. אני אגיד את עיקרי הדברים. יש כפי שהדגשת שני סוגי גריסים. בשניהם הקליפה הוסרה, רק בסוג אחד הגרעין נשאר שלם בצורה הטבעית שלו, רואים אותו שהוא מאורך כמו צורת אליפסיה, דמות אורז, והסוג השני, הוא עבר ליטוש כדי לעגל אותו, הוא נראה כמו אפונה קטנה. בדרך כלל, הגריסים הרגילים זה הסוג הראשון, שרק הוסרה הקליפה, אבל הוא לא עבר ליטוש, ורואים את זה ממש בעין כמו צורה של אורז, כמו אליפסה, והגריסי פנינה, אני מדגיש, בדרך כלל, הגריסי פנינה הם עגולים קטנים בצורה של אפונה. אז אם אנחנו מדברים על הגריסי פנינה שהם עגולים בצורה קטנה של אפונה, זה מזונות ועל המחיה. תכף נתייחס לגריסים בצ'ונט, ותכף נתייחס לגריסים במרק. אבל פה נדבר קודם כל על גריסים כמות שהם.
זה מזונות... הם מגודרים שבורים. זאת אומרת,
גריסי פנינה הם מגודרים, זה לא שבורים, הם לא שלמים. הם לא שלמים, אתה רואה אותו שהוא עגול קטן, שים לב,
עגול... הליטוש הפינתי הזה זה מספיק.
בבקשה?
הליטוש הפינתי הזה זה מספיק, זה מה שארבום,
זה לא רק ליטוש, זה לא ליטוש פינתי, זה ליטוש בכל הצדדים, זה ליטוש אומנם עדין, אבל זה ליטוש בכל הצדדים, אז בזה מבאר ברש חץ, סוף סיף קטן תתווה במשנה ברורה, שמברכים על זה מזונות ועל המחיה. למה? כי גם מוסרה הקליפה וגם מוסר מגוף הגרעין, זה מספיק. זה כבר נקרא תפשיט. אבל הסוג הראשון, רק שנייה, אולי אני אשם לדבר שלם. הסוג הראשון הוא סוג יותר בעייתי. למה? כי מצד אחד הוסרה הקליפה, מצד שני הוא לא נחסר, הוא שלם. אז יש בזה מחלוקת הפוסקים. האם מברכים על זה אדמה ונפשות, מזונות ועל המחיה, כפי שמביא המשנה ברורה בסימן רש חץ סעיף קטן תתוו, אז לכן, לכתחילה, עדיף לא לקנות את הסוג הזה, רק את הסוג של גרסי פנינה, כדי לא להיכנס לספק. ואם בכל זאת הוא קנה את זה, אם אפשר לאכול את זה בתוך סעודה עדיף, אם לא, אז לברך על זה אדמה ונפשות. או ונפשות. עוד אפשרות, תוך כדי הבישול למעוך אותם, אם מועכים אותם תוך כדי הבישול, אז זה נהיה מזונות ועל המחיה, ואז הוא גם מסתלק מן הספק. אבל אם הוא לא עשה ככה, מחמת הספק יברך, אדמה ונפשות.
הבנתי. עכשיו, מה שהרב אמר לגבי פנינה, זה גם שזה בחמיש שיוצא אחד אחד, לא נתמעך ולא נדבק.
זה לא קשור, לא נדבק, ואם נתמעך או נדבק, אין שאלה בכלל, ודאי שזה מזונות. לא נתמעך ולא נדבק. גרסים בדרך כלל הם לא נדבקים. אין הם כן, שמת אותם ממש עם קצת מים.
אם הרב יוכל לחדד בדיוק את הגדר של נתמעך ונדבק, איך זה, מה ההגדרה של זה בדיוק?
נדבק, בוא נפקמין לגבי חיטה. חיטה שמבשלים בחמין, אם החיטה נדבקת אפילו קצת, מזונות ועל המחיה, כפי שכותב השרצין באותת ברש חד בשם הפרים וגדים, כי גם מוסר קליבה וגם נדבק קצת. אם לא נדבק בכלל, מה שנקרא אחד-אחד,
כמו...
אז זה ספק, מברכים על זה מוחמד לספק, אדמה ונפשות.
נדבק
קצת, כל אחד, כל אחד, כל מי שיכין פעם חיטה, כל מי שיכין פעם חיטה בחמין, יודע מה זה נדבק קצת ומה זה לא נדבק בכלל.
כן, כן.
אם אתה שופך את זה ממקום למקום, שנייה, אם אתה שופך את זה ממקום למקום, אתה ממש רואה שיורדים אחדים, זה לא גוש.
כמו אורי, זה הבנתי שיוצא אחד אחד.
זה אדמה, כן.
זה נתמעך, מה הגדר שמתמעך, שזה קצת נהיה כמו דייסתי כזה?
מעוך, פשוט איבוד צורה. איבוד את צורתו, מחמת המעיכה.
הבנתי, יישר כוח הרב. חזק וברוך.
ברוך תהיה.
כל טוב.
פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
כנסו לקצב, כנסו לאווירה. הגרלת כל הקופה עושה לכם שמח. ביום שני הקרוב, גדולי הזמר בהופעת ענק שתכניס אתכם לאווירת הפורים. בשידור חי מבנייני האומה, בשיתוף ילדי פיתוחים, פיני איינהורן, זנביל ויינברגר, אהרון רזל, מקלת מלכוס, תזמורת מורחבת בניצוחו של המאסטרו יואלי דיקמן ובהנחיית מנחם טוקר. ובמרכז הערב, הגרלת הענק על כל הקופה. הופעה חיה באווירת פורים. יום שני י' באדר החל משעה 20:00 בשידור חי כאן בכל חי ולצפייה ישירה באתר כל חי.
השמחה מתחילה. משלוחי המנות השנה עולים ברמה וניתנים בשמחה. עם בקבוק יין טפרברג. יקב טפרברג. דור חמישי להבת יין. הזרה. מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת. משרדים פרטיים וחדשניים להשכרה. במגדל לב העיר BTC. במרכז רבי עקיבא בבני ברק. ועכשיו בהזדמנות. משרדים אחרונים להשכרה החל מ-2,550 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו. כוכבית 2371. לב העיר BTC. BTC, הלב הפועם של בני ברק. תואר ראשון לומדים עם הראשונות להצלחה. זכאית לתעודת בגרות? הצטרפי ליום הפתוח של המכללה ירושלים ביום ראשון ט' באדר בזום. בואי לשמוע על מגוון מסלולי לימוד מרתקים לתואר ראשון בחינוך ועל שפע מלגות והטבות. הלימודים מתקיימים במשך 3 ימי לימוד בשבוע בלבד. לפרטים ולקבלת קישור למפגש הזום ביום הפתוח, חייגי עכשיו למכללה ירושלים 02-6750-918.
מסיבת פורים עד לא ידע עם מורדובה. משקה אלכוהולי מהמתכון הסודי בחשרות מעודרת. מורדובה, להשיג ביש חסד באתר האינטרנט או בכוכבית 2509. מורדובה, המשקה שאתם חייבים בחגיגות הפורים. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מזגנים, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי תפיסה, בהנחות ענקיות, חיסול מלאי החורף, בסניפים, באתר ובכוכבית 5018, עד הפריט האחרון.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
השבוע במשפחה, יושב ראש דגל התורה משה גפני ברעיון סוער ליוסי אליטוב ואבי בלום. אם כבר שלג, אליהו אקרמן יצטרף מרחוק למרות סיבירי בטמפרטורה של מינוס 40 מעלות. ולקראת פורים, פרויקט מיוחד עם הרבנים, האומנים והשדרנים שגורמים לנו להעלות חיוך גם בתקופות קשות. כי יש דברים שקורים רק במשפחה. למנויים חייגו, כוכבית 6485.
זה בסך הכל שפעת.
אף אחד לא ימות מזה.
הם מכניסים לנו שבבי מעקב.
מידע כוזב ושקרים מסכנים אותנו. הם מתכחשים לחולים, לנפטרים, לטרגדיות, וממשיכים לפזר שמועות ועלילות כזב במטרה לזרוע בהלה מפני החיסון. עוצרים את מסע השקרים של מתנגדי החיסונים. לא מפיצים שמועות ופרסומי כזב. בכל התייעצות רפואית, פנו לרופא המטפל עליו אתם סומכים, לאתר משרד הבריאות או לקו המידע של מרכז ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. החיסון יעיל ובטוח ויכול להציל חיים. הקורונה עלולה לסכן חיים. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, 03-593-93-93, 03-593-93-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשולתכם המאזינים. נזכיכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047, גם קו תוכן גדול לכל השיעורים שמסרנו בעבר ובהווה, כל החידונים, ובעיקר בית תורה הזמין 24 שעות ביממה בכל הנושאים, זה לא רק בעניינים השוטפים, אלא גם בהלכות לשון הרע ורחילות, שצריך לדעת מה מותר לדבר, מה אסור לדבר, גם בדיני ממונות, דיני ריבית, מה מותר ומה אסור. השלוחות הללו של לשון הרע, ממונות וריבית, זה רק בשעות הערב, משבע בערב והלאה. אבל יתר השעות היום זה לשאלות הפתוחות, גם התייעצויות עם מומחים בחינוך ילדים וזוגיות, גם נמצא בשעות הערב, הכל בכוכבית 5047, או לתושבי חוץ לארץ 0799-713-155. שלום למאזין.
שלום.
שלום וברכה.
כן, רציתי לדעת, אנחנו נולד לנו בת במשקל נמוך שבוע שעבר, והרופאים אמרו לנו שחשוב מאוד להביא לחלב אם. יש לנו משאבה חשמלית בבית של לנסינו. רציתי לדעת מה מותר לעשות ומה אסור בהקשר לחלב.
כשהרופאים אומרים חשוב מאוד להביא חלב אם, זה לא אומר שזה פיקוח נפש אם לא יביאו, אלא אומרים שזה משהו מאוד הכרחי.
אפילו שהיא נולדה במשקל ממש נמוך.
אם הרופא יאמר שזה משהו שהוא יכול, במילים פשוטות, לגבול בפיקוח נפש עם חלב או בלי חלב, או לגרום לזה שבוודאי תגדל וכו', אז בוודאי שמותר, אבל אם זה לא השאלה, אלא רק עניין של עדיפות, אפילו עדיפות גדולה הייתי אומר, אנחנו לא נוכל להתיר עבור זה איסור דאורייתא, אבל יש אפשרות מאוד פשוטה לקחת משאבה חשמלית,
כן.
לכוון אותה בשעון שבת לשעות שנוח לכם להשתמש, חמש דקות לפני השעה שכיוונתם, נגיד כיוונתם שהמשאבה תתחיל לפעול בשעה 10, אז בחמישה ל-10 מחברים את המשאבה ושמים על זה איזה בגד שהוא יתפוס, ואז זה שואב מאליו, זה נקרא גרמה. לא חיברנו את המכשיר לאחר שהוא התחיל לפעול, אלא...
לא הבנתי, הרב, איפה לשים את הבגד?
מעל מעל המכשיר, בגד רחב מעל המכשיר, כדי שלא היד תתפוס את המכשיר. אתה החלק הזה שמחברים, לא היד תתפוס אלא הבגד יתפוס. המכשיר הוא מכשיר, הוא נמצא על הרצפה. החלק של השאיבה יתפס על ידי בגד רחב, כדי שלא היד תתפוס את זה, שהוא יחבר את החלק שצריך להתחבר לגוף. כן, ואז ממילא זה נקרא גרמה, כי זה חובר לגוף לפני שזה התחיל לפעול. גרמה, בדאורייתא, במקום צורך גדול, מותר לך תחילה. זה מה שמבואר בסימן שילה מדלת, סעיף חב ב'. אתם צריכים לכוון, אתם צריכים לכוון, אתם צריכים לכוון את זה לכמה פעמים בשבת, כן?
כן, נכון. ואם אני לא עושה את הדרך הזו, אז אסור לי להשתמש בחלב. זה צריך ללכת לאיבוד, אם היא עושה את זה בגלל גודש.
אם היא עושה את זה בגלל גודש, צריך לשים חומר... לא! גם אם היא עושה את זה בגלל גודש, ואתם מתכננים לתת את החלב לתינוק, ואתם עושים את זה באופן שהזכרתי, שמחברים את המכשיר לפני שהוא מתחיל לפעול, זה גם כן מותר, כי תמיד חלב אם זה צורך גדול לתינוק. תמיד חלב אם זה צורך גדול לתינוק. גם אם היא עושה את זה בשביל גודש. רק אם היא עושה את זה בשביל גודש, והיא לא רוצה לחבר את המכשיר לפני שהוא מתחיל לפעול, לאחר שהוא מתחיל לפעול, אז צריך חליבה לאיבוד, לשים בבית קיבול של, של המכשיר, הם חומר פוגם.
ברור? כן.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי, אני, קודם כל אני נהנה מאוד מהתוכנית שלך והשיעורים על הקו. תודה. אז אני רוצה לגשת עכשיו לנקודה. אז כן. יש לי קשיו מקורמל, ורציתי לדעת אם צריך לבדוק אותו מתולעים או...
מה זה מקורמל? תסביר למאזינים מה זה מקורמל.
שזה קשיו שעבר תהליך של ה... ששמו סוכר.
קשיו מצופה, כן. קשיו מצופה. קשיו מצופה בקטו בורא פרי העץ, צריך לבדוק אותו כמו שצריך לבדוק דברים אחרים, כמו שצריך לבדוק כל קשיו רגיל, לא בדיקה יסודית, כי הנגיעות פחות מיום, אלא פתיחה, הסתכלות מהירה ולאכול.
אז פשוט מסתכלים, אבל כאילו יש כזה, מהסוכר זה, יש לזה גושים גם.
כן, אבל אתה תסתכל.
על הדפנים גם.
הבפנים אתה פשוט צריך לנסות להזיז טיפה מהיד, ואתה תראה, אם זה תולעים, אתה תראה שזה לא סוכר. אתה תראה ברור שתולעת, הוא קורא תולעת, וזה לא סוכר. בדרך כלל הקרבול תופס בחוץ, לא בפנים. זה ממילא הבדיקה היא מאוד קלה ומהירה.
אוקיי, בסדר, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, כן.
רציתי לשאול, מקודם הרב ענה לאחד המאזינים, על בדיקת קורונה ביום שישי, שאם אין צורך אז הוא יתנהג כמו עם קורונה, ואם יש צורך אז מותר לו.
כן.
מה שרציתי לשאול, למה זה שהוא יתנהג עם קורונה, והוא בגלל זה עלול להפסיד תפילות במניין על כל המשתמע ביום ראשון, זה לא סיבה מספקת בשביל לעשות את הבדיקה כמו כשיש לו צורך.
אם זה המצב, שהוא יצטרך להפסיד תפילות במניין בגלל החצי יום הזה, אז אין אחרניים, אתה צודק, זה נקרא צורך. אם זה המצב.
זאת אומרת שזה תלוי אם זה גבר או אישה.
תלוי אם זה גבר או אישה, ותלוי גם כן מתי הבדיקה מגיעה. לפעמים זה מגיע בצורה יותר מהירה, כן?
הוא יכול לסמוך על זה, או שמספק הוא יכול לעשות ביום שישי?
אם יש לו צד סביר שבגלל האיחור הוא לא יתפלל במניין, אז כן.
הבנתי, תודה רבה, כבוד
הרב. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
רציתי לדעת מה מברכים על פופקורן ממותק בטעם חמה ודבש. אדמה או שהכל?
פופקורן ממותק ברכתו בורא פרי אדמה, כי הפופקורן הוא העיקר. וכיוון שהפופקורן הוא העיקר והחמה ודבש באים להמתיק אותו ולהטעים אותו, לכן ברכתו לא משתנית, כמבואר בסימן רש ד' סעיף י' ב'. וזה לאו דווקא לגבי פופקורן, יש היום הרבה פיצוחים למיניהם, שמצפים אותם בכל מיני דברים מתוקים וטעימים, וכאמור ברכתם לא משתנית, מכיוון שזה בא להתאים. סליחה, רש ד' סעיף י' א', מכיוון שזה בא להתאים, ולכן ברכתם לא משתנית, אלא אם כן הציפוי הוא ציפוי של עוגיות, היום יש כל מיני פיצוחים שמצפים אותם בעוגיות, עוגיות הרעו וכדומה, זה כבר ברכתו מזונות. אבל אם זה ציפוי של דבש, שוקולד וכדומה, ברכתו לא משתנית, כי זה רק בא להתאים.
ולגבי ברכה האחרונה, מה הדין?
לגבי ברכה האחרונה, זה לא נפקמינה, כיוון שגם חמאה ודבש וגם פופקורן, הכל הולך ברכת בורא נפשות, אז זה גם מצטרף לשיעור. הכל אותו דבר, זה מצטרף לשיעור.
בסדר גמור, תודה רבה,
תזכור לברות. ברוך תהיה. כאן הגיע תוכנותינו לסיומה, תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לאורי כהן ושלמה פולק, תודה רבה לאשר גרייבר לסיוע החשוב. נזכירכם שבתורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047, נשוב ונשתמע בראשון 10 בלילה, תוכנית חידון הלכה למעשה. היו שלום, שבת שלום.